קרי שמו מספלל, מסייע לה לרבי יוחנן, שהסדר זה קוי רקרי אשמה ואז מספלל. דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן אוי לו מבו, זה עשוי מחגאולו לתפילו של ארביס. בסדר? זה עשוי מחגאולו לתפילו של ארביס. צריך לסמוך גאולה לתפילה. לסמוך גאולה לתפילה. טוב, אז באמת, באחרונים הסתפקו, אז טייפלו בקלסיאן כבשים מבייס, האם העניין זה לסמוך את הגאולה לתפילה, או לסמוך את התפילה לגאולה? זאת אומרת, האם זה דין מדיני תפילה או דין מדיני גאולו? זאת אומרת, על ידי שאדם נזכר בגאולו, אז הוא צריך מיד לסמוך לזה תפילה, וזה חלק מהגאולה, או שלא, זה חלק מתכסיסי תפילה, חלק מהעניין של התפילה זה לסמוך את הגאולה לזה. אז זאת אומרת, יש כל מיני דיוקים בראשונים לפה ולשם בעניין הזה. מה שנוגע לענייננו, שאם, עד כמה שזה הבנה בעניין של הגאולה, אז זה עניין שנוגע אלינו באמת גם לחודש שנכנסים אליו, אנחנו כבר בהכנות אליו. בחודש הזה לכם ראש חודשים והעניין של יציאת מצרים, גאולת מצרים, ודבר שאמור להפוך אותנו לבני אוהל מבוא. זאת אומרת, אם אדם מצליח לקחת את הרעיון של הגאולה ולהביא אותו אל התפילה, נראה בעזרת השם מה זה אומר, להיות סוימך גאולו לתפילו, אדם זוכה להיות בן העולם הבא. בן אוי למבוא זה לא רק במשמעות של בן אוי למבוא שהוא יזכה שם לעולם הבא גדול, אלא להיות בן אוי למבוא. זאת אומרת, יש חלק לאוי למבוא ויש בן אוי למבוא. בסדר? רב צודק עומד על זה ואומר שיש בו כמה דרגות וכמה חילוקים, אבל בצורה שהראשי וכותב את זה בימולי פיטיולוסך או בחלק הראשון יציאת מצרים, יש מאמר על זה, איזו בן אוי למבוא סמך גאולו לתפילו, זה אומר בעצם להיות מדרגה של בן אוי למבוא. רב דוד פוברסקי היה מגדיר את זה בלשונו, היה אומר שבן אוי למבוא, היה אומר ביידיש, היה לו איזה יידיש רוסית כזאת, היה אומר זה הדורטיקר, זה דורטיקר, הוא שם, שם זה דורטן ביידיש, הוא דורטיקר, הוא של שם. בן אוי למבוא זה מי ששייך לשם, יש עם האורץ, עם הארץ הם עם ששייכים לארץ, המקום שלהם הוא הארץ, הם עמוק באדמה, כן? הם שתי רגליים על הקרקע, אבל בתוך הקרקע, תקועים שם, ויש בן אוי למבוא. הוא אמנם חי בין כולם פה באוי למה זה, משתמש בכלים של אוי למה זה, מדבר במילים של אוי למה זה, אבל בעצם המקום שאליו הוא שייך, המקום שלשם הוא הולך, הוא פה, הוא כאילו אמריקאי שמסתובב פה בארץ, אבל הוא שייך לשם, הוא נשאר עם התרבות של שם. הוא לא משתנה להיות בן ארץ ישראל, בן ירושלים, לרומם את עצמו למדרגה הזאת. הוא נשאר עם כן, התומעה של שם, הביא אותה לפה. אותו דבר, יכול להיות יהודי, שייך, סבא שלי, אבא שלי אמר את זה בהספד עליו, אבא שלי גדל בירושלים, ובגיל 27, 28, הוא נסע לחול, כן, להתחתן עם סבתא שלי, שהגיע משם, וחי את שארית ימיו, עד שהוא נפטר, בגיל 68, חי באנגליה. וכאילו, האספד שאבא שלי אמר עליו, זה אשר רבי יוסף חיים זוננפלד אמר על עצמו, שהוא אלתר ירושלים מריד, יהודי ירושלמי זקן. אל תגידו עליי כלום, הוא אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, הסבא. כן, הוא אומר, יהודי ירושלמי זקן, זאת אומרת, להיות בן ארץ ישראל. אבא שלי אמר על סבא שלי שהוא, נכון, הוא גר באנגליה, רוב ימיו תכלס, הוא גר באנגליה, אבל הוא תמיד נשאר בן ירושלים, תמיד נשאר בעולם מושגים של ירושלים, ביחס לאוילומאזה של ירושלים, של ירושלים של מה לא, נכון, למעשה הוא חי במקום אחר, אבל היה דורטיקר, היה ירושלמר, בסדר? הוא נשאר עם האווירה הזאת ועם ההסתכלות על החיים הזאת, שהוא קיבל מבית אבותיו, מאימא שלו לבית זוננפלד ומאבא שלו וכולי, הוא חי עם הנקודה הזאת. ואדם יכול לקחת את זה לכל הכיוונים, בסדר? אדם יכול להגיע למקום רחוק ולהישאר בני ברקי, עם כל החלויס ועם כל החפץ, עם כל המציאות, כן? עם כל הגישה לחיים שהוא ינק בבני ברק והוא לא מתנתק ממנה, וכולי, וכל מושג בחיים זה יכול להיות, כן? אדם יכול להיות אמריקאי פה, ויכול להיות מברקי שם, וארץ ישראל דיקר, להיות בן אוי למבוא. אז איך זוכים להיות בן אוי למבוא? איך בן אדם יכול לחיות, לקבל חלק לעולם הבא אחרי? זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כל אחד יש לו את החלק שלו. אבל יש להיות בן אוי למבוא. ופה חזל נותנים לנו כל מיני עיצות, כן? יש כמה מקומות בשס. שיש בן אוי למבוא, יש כל השני הלוחס בכל יוים, מובטח לו שהוא בן אוי למבוא, בסדר? זאת אומרת, אדם שקובע לעצמו שתי הלוחס בכל יוים, לשבת, ללמוד ולהתקדם, כל יום להתקדם, לא להיות יום אחד כן, יום אחד לא, עושה משמר ואז הוא ישן 36 שעות, אלא יש לו את הקביעס, והקביעס הזאת היא יכולה להיות קטנה, היא יכולה להיות שתי הלכות, אבל זה הליכויס אוי לום לוי, הליכות שמקדמות ובונות עולם, זה מצטבר, כי בשנה יש לך כמה? 730 הלכות, ובעשר שנים זה 7,300 הלכות, ובחמישים שנה. בסדר? זה הולך וגדל, וזה משנה את הבן אדם לגמרי, בצעד איטי וקטן, פרט אחרי פרט. וזה הליך הוא יצא אליהם. יש וורד של, נראה לי, אחד הבלזר רבס, הוא אומר את זה, הוא אומר שמה זה כל השוינה הלוכס בכל יום, מובטח לוי שהוא בן אלוהים הבא, מה זה המובטח לוי? אז הוא אומר, יש עוד דרכים שאפשר לזכות בהם לא ילומה בו. הוא מפרש לא ילומה בו כפשוט, לזכות לא ילומה בו. הוא אומר, למשל, הגמור באבי דזורי מתארת לנו אדם שעובר ברחוב שיש בו בייס אבי דזורי או בייס זוינויס, ומתגבר, אז הוא זוכה לא ילומה בו. הוא אומר, אבל זה, מי שהולך למהלך הזה לזכות בו ילומה בו בדרכים כאלה, שהוא הולך למקומות מסוכנים רוחנית ושומר על עצמו, הוא יכול לזכות להיות בן ילומה בו, אבל זה לא מובטח לו. יכול להיות שבאחד הסיבובים, אתה יודע, פעם בעשר הוא ייפול, לא כל הפעמים. על הנפילה אחת יכולה למחוק לו את כל העולמה ביחד, כן? נשם ישמור ויציל. ולכן, הוא אומר, זה לא מובטח לו. אבל כל השינה הלוכס בכל יום, שם אין נפילות. מי שקובע את עצמו שכל השינה הלוכס בכל יום, זה מובטח לו שהוא בן עולמה בו. שם זה לא שפעם בא אולי ייפול אז הוא יפסיד את הכל. שם זה באמת מובטח לו. אבל זה לא רק זה, זה גם יש לך פה בגימורה, בהמשך, כל אימא תהילה לדוד, שלוש פעמים כל יום מובטח לשבן על יום הבא. זה עוד פעם, לחזק בעצמו את האמונה והביטחון, ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולדעת שפרנוסה ממנו, וכמו שהגמרה אומרת, הפוסוק של פויסי יחס יודכו, שזה הביטחון, הוא הבסיס להוידו על הקדוש ברוך הוא ולעיר השמיים, כמו שרבנו יוינה והריטבו אומרים, עוד פעם, כל אחד עם גרסה קצת שונה, אבל שזה הביטוחין, הוא הבסיס להכל. וכך גם, בעניין שלנו, בן אוילום הבא, פה אין מובטח לו, לא מובטח לו, אבל בן אוילום, איזה הוא בן אוילום הבא, זה עשוי מרגאולה לתפילה של ארוויס. אדם שסומך גאולה לתפילה, ובגמרה פה כתוב לתפילה של ארוויס דווקא, זאת אומרת שבתפילה סמיירי, בתפילת ערבית, הוא סומך גאולה לתפילה, אז הוא בן אוי למבו. רשי כותב שזה הסומך וכל שכן דשחריס. זאת אומרת, אפילו מי שסומך בארביס, אבל מי שסומך בשחריס זה יותר טוב. למה? בעיקר גאולס מצרים בשחריס הווה. נכון? זה התחיל מבו ערב. בלילה, בחצויס הלילה, כבר הייתה הגאולה, אבל היא עוד לא התגלתה בפועל. בעיקרון, פרוי אמר להם, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם לעצמכם. היה כבר את נקודה של גאולה של בני חורין, אבל זה עוד לא התגלה בפועל, כי הם לא יצאו בלילה, איש על יצא מפסח ביסוי עד בויקר, בסדר? אז הם נשארו בבתים, ורק בבוקר, בעצם היום הזה, יצאו כל צבאי השם מארץ מצרים על צבאי סום, כולם יוצאים בצורה מסודרת, ביום דווקא. אז הגאולה בפועל הייתה ביום, אבל בעיקרון, בפוטנציאל, בכוח, הגאולה כבר התגלתה בלילה. ולכן יש גאולה בלילה, אבל זה עדיין לא בגלוי. אז כל אומר רשי, כל שכן דשחריס, זה עיקר גאולס מצרים בשחריס אבה, כדכסיב, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל. בסדר? אז כל שכן דשחריס. יש כמה וכמה במפורשים, זה היה בן איש חי ועוד, שרוצים לומר שההפך. בארביס זה יותר גדול מבשחריס, ולא כמו שרשי כותב שזה כל שכן. למה? כי בשחריס הגאולה בגלוי. להאמין בגאולה כשהיא עדיין לא בגלוי. ומי אומר, אולי מתחרט, ואולי זה לא יעבוד, ואז לסמוך גאולה לתפילה, זה כוח מיוחד שיש דווקא כשזה לא לגמרי ברור. בלשון של הבן איש חי הוא אומר שיש שלוש תפילות ביום כנגד שלושת האבות, נכון? מי שמכיר את השם ייחוד שנוהגים לומר בעדות המזרח לפני התפילה, אז יש שם פירוט, כי הם באים להתפלל תפילת ערבית שתיקן יעקב אבינו עליו השלום וכולי. אז כל תפילה יש לה את הסדר שלה שהיא כנגד אחד מהאובויס תפילוס, אובויס תיקנום לפי הצד הזה, ושחרי זה אברום אבינו, זה כנגד בייס רישוי, נצחוק, מנחה יצחוק אבינו כנגד בייס שני, וערביס זה כנגד יעקב אבינו כנגד בייס שלישי. אז לבוא ולהודות ולסמוך גאולה לתפילה ולהכיר בגאולה שקרתה אז בית המקדש הראשון שכבר נבנה, זה קל יחסית. להכיר במשהו שעוד לא קרה ולהאמין בזה, לסמוך גאולה לתפילה בגאולה של תפילס ארביס, שזה יעקב הבינו שזה בית המקדש השלישי, זה יותר קשה. ולכן מי שמגיע אפילו לשם הוא בן אוי לא מבוא. אבל עוד פעם, רשי למד אחרת, רשי למד שזה כל שכן. שזה כל שכן. ומביא רשי עוד שסמיכת גאולה לתפילה נרמזת בספר תהילים, השם צורי וגאלי וסמיך לי יענכו השם ביום צורו. כן, סוף הפרק י"ט זה השם צורי וגאלי, מזכירים שהקדוש ברוך הוא צורי וגאלי, ואז מתחילים מזמור לדוד, כן, למנצח, מזמור לדוד, יענכו השם ביום צורו. ואמרים להם בברוכס ירושלמי, מי שאינו יסוימך גאולו לתפילו למה הוא דוימה, לאוהבו של מלך, שבא ודפק על פתחו של מלך. יצא המלך ומצאו שהפליג. זאת אומרת, הוא דפק, כשהמלך יצא, הבן אדם נעלם, הלך כבר. אף הוא יפליג. אז המלך גם הוא יתרחק חזרה. אלו, יהיה אודם מקריב לקודש ברוך הוא אילו ומרצהו בתשבוכויס וקילוסין של יציאס מצרים. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו עומדים ומזכירים את הכוח של יציאס מצרים, אנחנו מקרבים את הקודש ברוך הוא אלינו. זה כמו לדפוק על הפתח של המלך. זה כמו לצלצל בפעמון. אז זה לא הולך שאפשר לפעמים לצלצל בפעמון ולברוח, אבל זה לא... זה משחק של ילדים, כן? בפרט אם באת למלך וצלצלת בפעמון, והוא יוצא אליך, אז תהיה שם בשביל לבקש. אומר רשי, מביא בשם הירושלמי, תחילת פרוכס, פרק א' הלוך א', שאומר, אייה אדם מקרב לקודש ברוך הוא אליו ומרצהו בתשבוכויס וקילוסין של יציאת מצרים, והוא מתקרב אליו, ואז הקדוש ברוך הוא מתקרב אל האדם, ובעודו קרוב אליו, יש לו לטבוע צרכיו. זה הזמן בו האדם צריך ויכול לטבוע צרכיו ולבקש בקשות מהמלך. זאת אומרת, הגאולה בעצם פותחת, הזכרת גאולה מצרים, פותחת פתח שהקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו. כתוב בזויר, והגואל מעריך בזה, שיש קליפות בעולם, יש הסתרות בעולם, יש כוחות שהם... לא לגמרי מוכנעים לטוב עדיין בעולם, והכוחות האלה הם יכולים לקטרג ולעכב את התפילה של בן אדם שתעלה, ויכולים לגרום לעוד הרבה בעיות וצרות. כשמזכירים את יציאת מצרים, כשמזכירים את המושג הזה, זה מוריד אותם ושובר אותם ומפרק אותם. בסדר? אגב, בזויר כל השנה. זה לא עניין של דווקא של ליל פסח. ליל פסח ודאי, זה לילה כיום יויר, ואין להם שום שליטה לכל כוחות הרע, ובאמת יש כחשי חוק אוירו, יש אור גדול מאוד, בגלל שלהם, לכוחות הרע, אין שום שליטה בכלל. ולכן יש שם זמן מיוחד, כמו שהמנוחה וקדושה כותב, שאמונה יכולה להיקבע בלב, המון קליפות יורדות בלילה הזה, בגלל שיש פה הזכרה כל כך חזקה ומפורטת של יציאת מצרים, אבל זה לא רק אז. אלא כל השנה כולה, כשאדם מזכיר את יציאת מצרים, טיפול עליהם אימוסו ופחד, בגדול זרו יחו ידמו כאובן, עד יעבוי רם, מכו השם, עד יעבוי רם זוכו ניסו. ואז אפשר להגיע, תביא אימו וסיטו אימו. זאת אומרת, עצם ההזכרה של יציאת מצרים, מזכיר לכל הכוחות הרעים, מכל הסוגים שיש, שיש קשר מיוחד של הקדוש ברוך לבני ישראל, והם פשוט נבקע הים. הם פורחים, נעלמים, וממילא התפילה יכולה לעלות, התפילה יכולה להתקבל, המלך מתקרב אלינו. המלך מתקרב אלינו בעצם ההזכרה של יציאת מצרים. עוד פעם, הדברים האלה קורים כל השנה בסוימך גאולה לתפילה, וקורים בעוצמה גדולה מאוד ביום טבע גדול של פסח, שזה זמן הזכרת יציאת מצרים בשלמות של כל השנה כולה, בצורה שלמה יותר. ברבינו יוינו, תלמיד רבינו יוינו על הריף, הם כותבים על העניין הזה, כן, שיש להקשות, וכי מפני שסומך גאולה לתפילה, יש לו שכר כל כך שיהיה בן אוי למבור. זה לא איזה משהו שמישהו יקריב פה, כן, מאוד, כן, עשה איזה מאמץ מאוד גדול. תכלס מדובר על סומך גאולה לתפילה. אז האמת היא שהריטבו, יש לו כמה מהלכים, אחד המהלכים, הוא אומר שמדובר במישהו שמקיים את כל מה שצריך, כל הדוי רייסס וכל הדרבונונס, ואפילו דרבונון כזה של סומך גאולה לתפילה, הוא בן אוי למבור. בסדר? זה כאילו יזכה לעולם הבא. אתה רואה שההבנה פה, גם של הריטבו, גם של הרבינו יוינה, זה לא בן עולם הבא שיהיה לו איזשהו חלק לעולם הבא. הוא בן עולם הבא בשלימוס. זה דבר שמרומם את כל צורת האדם ומביא אותו לבן עולם הבא שלהם. ולכן הם בעצם שואלים ומתפלאים. מה כל כך מיוחד בדבר הזה שלא רק שהוא יהיה איזה פרט מסוים, שמשלים את הבן אדם בפרט אחד, היד שלו בסדר, אלא כל צורת גופו, כל המציאס שלו, מתרוממת. במה? כי הוא שמח גאולה לתפילו. זאת אומרת, מהשאלה אתה מבין שהם הבינו בין אוי למבוא בשלמות, כאילו, לא מדובר פה על משהו רגיל, לא מדובר פה על שבפרט אחד הוא בסדר, שדבר אחד הוא בסדר, זה, כל הצורת אדם השתנה בזה. למה? אז הוא אומר, ואומר מוירי הרב, מוירי הרב זה תלמיד רבני יוינה, כן, רבני יוינה, שהטעם, אגב, רבני יוינה גם במשלי, כותב, חוזר על אותו רעיון, כן, אומר מוירי הרב, אז הוא כותב שתי טעמים. הטעם הראשון הוא כותב שהטעם שזוכה לשכר גדול כזה, מפני שהקדוש ברוך הוא כשגאולנו והוציאונו ממצרים, למה? היה להיותנו לא לעבדים. שנאמר, כי עבודה יהיה מה שרוצה איזו איזו מארץ מצרים, וזה... זאת אומרת, היינו עבודים לפארוי, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ועכשיו אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא. זה הלשון שרב חצקל היה מאוד אוהב לחזור, ורב חיים ברמן חוזר על זה כל יום, ועל מילים של רב חצקל, וזה נגיוון, עבודים צומבאיל, און איצטר, צופארי, און אין זנמיר עבודים, עם המילים המדויקות שרב חצקל היה אומר, שהיינו עבודים לפארוי, והיום אנחנו עבודים לקדוש ברוך הוא. עובדת חיים, זה המציאות, כן? ככה זה. היינו עבודים לפרו, יצאנו מהעבדות שלו להיות עבדי השם. להיות עבדי השם, עד כמה שהיינו השיעבוד, כדי שבוך הוא קנה אותנו להיות שייכים אליו. עכשיו, והדבר הזה, כשבן אדם בעצם, זה העושר הגדול, זה החירות הגדולה, זה הגאולה הגדולה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לבן אדם. בסדר? זה, לא דיברנו על זה פה. רצה לדבר כמה פעמים על זה לאחרונה, כנראה שפה לא. אבל בן חוירין, אין לך בן חוירין, אלא מי שאויסק בתוירו, כן? כשאנחנו מדברים על המושג הזה של חירות, להבין את המושג של חירות. המהר"ל מדבר על זה בגבורס, פרק ממהי, שבחומר וצורה, מושגים מוכרים? הרמב״ם משתמש בזה המון, בשמינו פרוקים, הגויים משתמש בזה. יש חומר, שזה החומר בעצמו, ויש את הצורה שהחומר מקבל. עכשיו, עץ, חומר עץ, הצורה, שולחן, בסדר? ויש פועל ותכלית. הפועל הוא זה שעושה את העץ לספסל או לסטנדר או לכיסא, כן? או לשולחן, ויש את התכלית בשביל שישבו על זה, שישימו על זה דברים, שישענו על זה וכולי. בסדר? אז יש לך פועל ותכלית, הם חיצוניים לחפץ. בחפץ עצמו יש לך חומר וצורה. החומר עצמו והצורה שהוא מקבל. מה הדבר שיש לו הכי פחות חומר, הכי פחות צורה בעולם? מים. גם היום יש צורה של מים, כי בלי זה הוא לא היה קיים, אין דבר, אין חומר בלי צורה. רמב"ם ביסוד התורה, בפרקים הראשונים, גם נכנס ומסביר את זה, ופה יש לנו מים. מים, אם הם בתוך כלי, הם מקבלים את צורת הכלי. בסדר? אבל מצד עצמם, אם הם לא בתוך כלי, מה קורה להם? הם נשפחים. נשפחים על השולחן, נשפחים על הרצפה, נמרחים לגמרי. הם לא, אין להם אחיזה משל עצמם, הם פשוט נמרחים עד שהם נעלמים, כן? מתפשטים כל כך, מתפזרים כל כך עד שאין להם שום צורה. תופס אותו בקבוק בצורה מסוימת, הוא מקבל את הצורה הזאת. צבע מסוים, הוא מקבל את הצבע. כן? הוא מאוד משתנה לפי הלחץ החיצוני עליו. זה, אין לו צורה משל עצמו, אלא הצורה שלו מוכתבת מהסביבה שלו. אגב, כך זה גם הצורה של אדם. בסדר? יש אדם, אדם יש לו חומר וצורה. השאלה, מה הצורה שלו? מי קובע את הצורה שלו? עבד, אדם שמכר את עצמו לעבדות, מה קורה איתו? הוא בעצם, הצורה שלו נקבעת על ידי האדון. נכון? האדון יגיד לו, זה מה שהוא יעשה. הוא, בשפה של המהר"ל, זה נקרא מתפעל. עכשיו, לא מתפעל משהו, וואו, איזה יופי, אלא מספעל, הוא מופעל מבחוץ. הוא מושפע על ידי הגורמים החיצוניים, והוא מתפעל לפי איך שהם מעמידים אותו. עכשיו תלך, עכשיו תקום, עכשיו תישן, תהיה ער בלילה, תקום ביום. לא יודע, מה שיגיד לו, זה מה יש, תאכל את זה, אל תאכל את זה. הוא עבד, אין לו מהות משל עצמו, הוא כולו חומרי. הוא מאוד מאוד חומרי. אדם בן חורין זה אדם שיש לו צורה, שהוא עצמו קובע את צורת עצמו. בסדר? הוא לא מתפעל מהסביבה. אגב, יכול להיות אדם שהוא עבד כי יש לו אדון, ויכול להיות אדם שהוא עבד לתאוות שלו, ויכול להיות אדם שהוא עבד לחברה ולסביבה שבה הוא חי. בסדר? הם יחליטו בשבילו איך הוא מתלבש, הם יחליטו בשבילו איך הוא ילך, מה הוא ילמד, באיזה שעות, באיזה צורה. הוא מספעל, הוא מאוד מאוד מתפעל, מופעל על ידי הסביבה שלו. אין לו בחירה עצמית, הוא לא עושה מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שאחרים מחליטים בשבילו. בסדר? דוגמה פשוטה לדבר, להבין מה זאת חירות. יום העצמאות של ארצות הברית, כן? מה החירות? יום החירות, כן? מה העצמאות? מה החירות? לפני כן היה אסור לנסוע מעל המהירות המותרת, וגם עכשיו המהירות המותרת נשארה אותו דבר, אז איפה החירות פה? לפני כן היה חוקים, היה מיסים, וגם אחר כך יש מיסים. אז מה, איפה החירות? רק מה, שאין מיסים ואין, מותר לנסוע באיזה מהירות שרוצים, זאת לא חירות, זאת הפקרות. חירות היא שאני קובע את החוקים של עצמי לפי הרצונות שלי, ולא לפי הרצונות של הכובש הזר. בסדר? יש מיסים, תושבי ארצות הברית, 13 המדינות, כן, משלמות מיסים, אבל לא הפרלמנט בבריטניה שלא מוכן לתת להם ייצוג, הוא זה שיחליט איזה כבישים בונים עם המיסים שלהם, אלא הם יחליטו איזה כבישים בונים עם הכסף שלהם, לפי הצורך שלהם. זאת אומרת, בעיקרון כל אחד היה רוצה שיחליטו שליד הבית שלו נוסעים על 30 קמ"ש, וליד הבית של השכנים אפשר לנסוע על 200 קמ"ש. לא, אבל היות ובנו לתועלת כולם את הצורה הנורמלית, איזון של בין כולם, אבל בסופו של דבר החוקים הם אינטרסים של כולנו. בסדר? זה הרעיון, או שממליכי מלך, והוא מייצג את האינטרסים של כל העם, ליבו לב העם. אבל הרעיון של חירות, הרעיון של עצמאות, זה שכולם בעצם החוקים, והדברים שעושים, ההגבלות שיש לנו, זה לא חופש לשחות עם קרישים, זה חופש לשחות במקום שמותר לי לשחות, אבל לא הם יחליטו בשבילי את המקום שמתאים להם. בסדר? זה יהיה מפי מה שמתאים לנו. עוד פעם, לא רק לי לבד, לי בשיתוף כל האחרים. זאת חירות, זאת עצמאות אמיתית. בכל מקרה, כשאנחנו מדברים על עבד, עבד הוא מוכתב, בסדר? אין לו שום דעה משל עצמו. בן חורין הוא בן אדם שהצורה שלו קובעת את עצמו. הוא קובע את עצמו לפי מה שטוב לו, ולפי הרצונות שלו, לפי הערכים שלו. מה שהסיפור שלו, מה שהוא רוצה לקבוע. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתוירו, שנאמר, נכון? משנה באובויס, חורוס על הלוחויס. והמכתוב, מכתב אלוקים, הוא חורוס על הלוחויס. מה זה בעצם חריטה? יש לך לוחות. בסדר? על הלוחות אתה יכול לכתוב עם דיו, ואז יהיה לך את הלוח עצמו, ועליו יש דיו שכותב. זאת אומרת, הכתב הוא בעצם דבר נפרד מהלוח. הוא כתוב על הלוח, הלוח מספר סיפור, אבל הסיפור הוא של הדיו שמונח עליו. בחריטה, מה קורה? אתה חורט מתוך הלוח עצמו. זאת אומרת, הלוח עצמו מספר את עצמו. הוא לא משהו אחר שיושב עליו מספר את הסיפור שלו. הוא מספר את הסיפור של עצמו. בסדר? חורוס על הלוחויס זה חירות. זה פעולה של חירות שבו האדם מייצג את הסיפור של עצמו. אני לא כפוף למשהו אחר, אני לא מנסה לייצג משהו אחר, אני מייצג את עצמי. זאת חירות. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. כותב רבי יהודה הלוי, על כן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם אמרה נפשי. מה זה עבדי הזמן, עבדי עבדים הם? אנשים בדרך כלל בחיים צריכים מגבלות, צריכים הגבלות. מי קובע את ההגבלות? הגבלות שאני אקבע לעצמי מתוך עצמי, יש בהם סיכון מסוים. יש בהם סיכון מסוים. למה? כי זה הופך להיות גמיש מדי. כי ברגע שזה, אז לא, במקרה הזה לא התכוונתי. כשאני פוגש את הדברים שבהם אני באמת תקוע, אני לא יודע איך להתנהל עם זה. בסדר? ולכן זה תוקע אותי. מה אני צריך? לקחת מישהו שיהיה חזק ממני, שהוא זה שיקבע לי את החוקים. להכניע את עצמי למישהו שאני נותן לו את המפתח, והוא זה שמקביל אותי בחוקים שהם לטובתי. הבעיה היא, כל אדם שאני פונה אליו, כל גוף שאני פונה אליו, ואומר לו, בוא תנהל אותי, רוצה לגזור קופון, רוצה להרוויח. את הבנפיץ שלו, בסדר? את הרווחים שלו הוא רוצה. אני לא יכול לסמוך עליו. שהוא באמת רוצה את הרצון שלי, את היכולת שלי, את ההתפתחות שלי. אני נותן לו להוביל אותי, ומי אומר שהוא מכיר אותי בכלל? בסדר? יכול להיות שאני מרצדס 2024, והוא איזה סוברו 82, ועכשיו הוא יוביל אותי לפי, לא, 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 מה פתאום, אל תסער יותר מ-80 כמה, זה לא בריא לך. בסדר? מכירים את הטעות הזאת שבחורים עושים? שהם הרבה יותר מאלה שהם הולכים להתייעץ איתם. זה הולך להתייעץ עם מישהו שהוא דפוק, שבקושי גרוטה, בקושי לא עשה שום דבר רציני בחיים שלו, והוא אומר לך, לא, אל תתאמץ יותר מדי, וזה יותר מדי ללמוד ברצף, כזה לקח הרבה זמן. בסדר, זה טעות נוראה ללכת להתייעץ עם... וכולו, טוב, ודי למייבין. אבל תתייעץ עם מישהו שיודע את הכוחות שלך, שיודע מי אתה, שיודע למה מרצדס מסוגלת, בסדר? שיודע לאן אתה יכול להגיע, לא למישהו שלא יודע בכלל שיש מושג כזה. אגב, זה אחד הדברים שהכי בולטים, כשאתה הולך להתייעץ עם אנשים, ואתה רואה את זה, זה אנשים גדולים שהם, כשאתה מדבר איתם, הם יודעים מה אתה מסוגל הרבה יותר ממה שאתה יודע. בסדר? והם מוליכים אותך קדימה בעוצמה הרבה יותר גדולה ממה שאתה חלמת אי פעם שאתה תוכל להגיע. לעומת אנשים קטנים, כשאתה מתייעץ איתם, שהם מאוד, הם מנמיכים אותך לפי מה שהם מסוגלים. הם לא מסוגלים, אז הם בטוחים שגם אתה לא יכול, כן? וכולו, לא ניכנס לנושא הזה עכשיו. אבל מה קורה באמת במצב כזה? מה קורה במצב כזה? אז אדם באמת הולך, והוא הופך את עצמו לעבד, למישהו שא' לא יודע איך לעזור לו, כי לא באמת מכיר אותו. הוא מכיר את הנפש שלך, הוא מכיר את היכולות שלך, הוא מכיר את התכונות שלך. מי אמר שהוא מכיר בכלל? אז הוא יגביל אותך בעיניו לטובתך, אבל זה לא באמת הטובה שלך. דבר נוסף, בסופו של דבר יש יותר מדי מושחתים בעולם, ואפילו אנשים טובים, כשהם יכולים לגזור קופון, הם גוזרים אותו. או הם יעשו את זה באופן שגם ישרת אותם. נדירים, 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 האנשים שבאמת לא חושבים על עצמם בכלל. איך רב, נראה לי, מי היה זה? רב לייב חסמן אמר פעם, שהוא הכיר שלושה אנשים שבאמת היו נקיים מכל רצון לקחת לעצמם כלום, ואפילו לא למשפחה שלהם. בסדר? נראה לי, אחד מהם הוא אמר בסוף חיים זונפלד. זה באמת תופעה מאוד נדירה. שאפילו למשפחה שלהם לא לוקחים, זה מאוד נדיר. עוד פעם, זה לא חיסרון שבן אדם דואג למשפחה שלו, זה מצוין וזה טבעי וזה בריא, אבל יש אנשים יוצאי דופן. אבל כשאתה בא לבן אדם כזה, וזה ישרת את המשפחה שלו, אתה לא יכול לגמרי לסמוך עליו. יש אחד, העיצות שלו והחוקים שלו ומה שהוא אומר הם באמת רק לטובתך, והוא באמת מכיר אותך, מי שיצר אותך. מי שיצר אותך יודע מה אתה, בצורה הכי מדויקת שיש. הוא יצר אותך כדי שתצליח. אם הוא היה רוצה לגזור עליך קופון, הוא היה פשוט יוצר אותך אחרת, בצורה שתיתן לו יותר קופונים. אבל לא, הוא יצר אותך כי הוא חושב שאתה יצירת אמנות שאין כמוה, כי הוא חושב שאתה יכול לעשות משהו מאוד מאוד טוב לעולם, בדיוק בצורה שאתה היום, עם הכישרונות האלה, ועם החסרונות האלה, ועם החולשות האלה, ועם התאוות האלה, ועם ההתגברויות האלה, ועם ארגז כלים הזה, אתה יצירת המופת הגדולה ביותר שיש. ככה הוא יצר אותך, לך לאומן שעשה אני, כן? ככה הוא יצר, והוא באמת מאמין בך. תלך אליו, ותיקח את המרות שלו, ואז אתה בן חורין הכי נקי ואמיתי שיכול להיות. מי שיגביל אותך הוא מי שהכי רוצה בקיום שלך ובטובתך, כי הנה הוא שם אותך בעולם. בסדר? זה דבר שהוא פשוט, כן? על עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. הוא עבד לעבדים. עבד השם הוא לבד חופשי. זה החופש האמיתי, החירות האמיתית, שבה זכינו בחורוס על הלוחויס. שהכתיבה שלנו את עצמנו זה מתוך עצמנו להיות מי שאנחנו, אבל באמת מי שאנחנו, בצורה המושלמת והמדויקת ביותר. את הכוח הזה של חירות זה קיבלנו בלהיות עבדי השם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גם אמר יותר מזה, אין מי שיכול לתפוס עליכם בעלות. ולא יקרה, וכמו שהמהר"ל מעריך מאוד להגיד, כן? הדבר הזה הוא גם... בעצם עם ישראל לא יכולים להיות עבדים, לאף אחד. הם מלוכים, ולכן זה ארבע כוסות, כמו פרק סמך שם בגבורס, מלוכים, ולכן הם לא יכולים להיות משועבדים. יהודי לא יכול להיות משועבד. ואת הדבר הזה, עבוד היעים. עכשיו, יהודי זוכר את גאולת מצרים, על ידי שהוא זוכר את הגאולונו והאיציונו ממצרים, להיותנו לא עבדים, שנאמר כי עבוד היעים אשר הוציא ישראל מארץ מצרים, והמשך הפסוק, לא ימכרו ממכרס עובד, הם לא יכולים להיות משועבדים למישהו אחר. ויש להם כל מיני זכויות כתוצאה מזה. פועל בחצי היום, כן, הקצויס שאפילו, נכון, אפילו חזן, אפילו זה, לא, יכולים לחזור בהם. זאת אומרת, יש דינים שהם לא, הוא גם לא צריך את הכסף. זאת אומרת, אפילו שאין לו את הכסף להחזיר, שהוא קיבל על היום הזה. הוא יכול, והכסף יזקף בחויב, כי יש לכל יהודי את הזכות להיות בן חורין ולא משועבד לאף אחד. לא לבני אדם, לא לתאוות, לא לאומות, לא לשיבוד מלכויס. כלום, הוא בן חורין מצד עצמו. עבד מלך מלך. והדבר הזה, ובבירקס גואל ישראל, מזכיר בה החסד שאוסו אימונו הבוירה, והתפילה, ומשם מגיעים לתפילה, אי אבוידו, כדי אמרינם ואהבה לתמס השם אלוהיכם, זוהי תפילו, וכשהוא מזכיר יציאת מצרים, הוא מתפלל מיד, בסדר? לקחת את היציאת מצרים, ולא להתבשם רק מזה שיצאנו שם היה קשה, יופי, הורדנו את הנעליים הלוחצות. שם סבלנו, הנה אנחנו כבר לא בסבל. להבין שמשם הגענו גם למשהו פנימי יותר. מתפלל, תפילה, זה אבוידו. מראה, האדם שכשהוא עכשיו מתפלל מראה, שכמו שהעבד שקונה אותו רבו, חייב לעשות מצוות רבו, כן הוא, כותב רבינו יוינו, מכיר הטובה והגאולה שגאל אותו הבוירה, זאת אומרת, אני מבין מה זאת גאולה, ושהוא עבדו ועובד אותו, ולוקח את זה מיד לעומק גדול יותר של הגאולה. בסדר? יש רובד פשוט של הגאולה. היה סבל, יצאנו מהסבל. זה חלק יפה ומכובד מהסיפור של יציאת מצרים. מי שסיפר את זה ביציאת מצרים, יוצא ידי חוי ועושי. בסדר? עבדה דמופיק לי מורי, מעבדוס לחיירוס ויואיב לי, נותן לו גם מתנות, כמו שדורו אמר לרב נחמן, לא ידוי ולשבוכה, נכון? אומר רב נחמן, רב נחמן אומר לו לדורו, פטרטון מלא ימר מה נשתנו. זה קיום המצווה מקיים גם בצורה שהוא מכיר בזה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויציאנו השם אלוהינו משם. אבל יש פה עוד שלב, לחיירוס אוילם. החיירוס אוילם זה כי הקדוש ברוך הוא קנו עלינו בעלות, שלא יכול לבוא הומון ולקנות אותנו, ושום דבר בעולם לא יכול לקנות אותנו. וגם אם יהודי יראה לזמן מסוים כאילו הוא כפוף ומשועבד לאיזה טייבה או לאיזה נטייה או איזה שטות או טירוף הדעת, כלשהו שישתלט עליו, זה רק ישתלט עליו זמני, זה רק מקרה. העצם שלו נשאר לחירוס אוילום. ואת זה אי אפשר להתנתק, הוא עבד השם. העבודה שלנו זה לגלות את זה. ולקחת את הרעיון של גאולה, ולא רק לספר שבמצרים קיבלו 10 מכות, ואז המצרים טבעו בים, ואיזה יופי, איזה כיף, בוא נרקוד. זה לקחת את זה צעד קדימה ולהבין שאנחנו לא רק אז היינו גאולים, אנחנו היום גאולים, והגאולה היא שלנו בעצם. אנחנו בני אדם, בני חורין, יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, שנבראנו בצלם אלוקים. וכמה שאדם אחוז יותר בנקודה של הגאולה, הוא אחוז יותר בזה שהוא צאצא שלהם, שהם היו צאצאים, כן, של היוצאי מצרים, שהם היו צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, שהיו יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. כן? עוד אמור ראשון. כמה להראות בעצם העבודה שלנו, זה הגדרה אגב של רבי סולל לוינטרק, העבודה שלנו זה לגלות בעצמנו שאנחנו יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה עובר דרך יציאת מצרים ואבות הקדושים. אבל היציר כפיו של הקדוש ברוך הוא לא ייתכן שיהיה משועבד למשהו בעולם. יכול להיות לכלוך שהצטבר על הקופסה מבחוץ, ולכן כרגע הוא נראה משועבד לאיזה תאווה, לאיזה שטות, לאיזה טירוף, לאיזה בלגן, לא יודע מה, או לבני אדם אחרים. אבל בעצם, מתוך עצמו, בעצמו, בעצמותו, הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. איפה הבלגן? שהוא שוכח את זה. ומבחינתו, כן, היה סיפור פעם במצרים, היה יפה, אוכלים מצות ומרור, ושותים ארבע כוסות של יין, איזה כיף. כן, אבל קח את הגאולה ותוביל אותה אל התפילה. קח את הרעיון הזה שהבנת אותו עכשיו, ותהיה בן אוי לא מבוא. תהיה בין אוי למבוא. כשאדם לוקח את הגאולה ומוביל אותה אל התפילה ומגיע אל ההבנה הזאת שזה לא רק שיצאנו ממצרים, יצאנו ממצרים להיות עבדי השם, להיות אנשים חופשיים באמת, בני חוירים באמת, יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא שאין למעלה ממה שיש לנו ויש בנו. הדבר הגדול, הסגולה הנפלאה שקיבלנו להיות ממלכת כהן וגוי קודש, עבדי השם. החופש הזה, הדבר הזה, צריך לקחת את זה למעשה. כמו שהעבד שקונה אותו רבו חייב לעשות מצוות רבו, כן הוא מכיר הטובה והגאולה שגאל אותו רבו יראה. זה שהוא עבדו ועובד אותו. וכיוון שמכיר שהוא עבדו מפני שגאלו ועושה רצונו ומצוותיו, נמצא שבעבור זה זוכה לחיי עולם הבא. עכשיו הראשי מסביר במאמר הזה, שזה לא רק זוכה לחיי עולם הבא. יש פה בריאה חדשה של גאולה. בריאה חדשה של אדם גאול, אדם שיצא לחירות ויודע מי הוא באמת, להיות במדרגה של עולם הבא. עכשיו אני מסיים את השיחה הזאת, אני הסברתי קצת את דבריו בהרחבה כאן, אבל אני מסיים את השיחה הזאת, הוא אומר, אנחנו רחוקים מאוד מזה, אבל אם נשתדל ונשאוף לכל הפחות להרגיש מה שאנחנו מדברים בתפילה, כן? גאולה ותפילה, על ידי זה נתקרב אליו ונזכה להיות במדרגת בין עולם הבא. אפשר לעשות את זה, ויש לנו בעזרת השם עכשיו חודש של עבודה על הנושא הזה של הגאולה, פסח בעזר השם, והזמן מסוגל, השמיים פתוחים, לנסות להבין את העומק של הגאולה, להתחבר אליה ולהרגיש את החופש והשחרור והחירות האמיתית שיש לנו בני אדם, יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, בני אברהם, יצחק ויעקב, זרע אהוביו, ונגאלנו גאולת עולם ואנחנו שלו לנצח. השם יעזרנו.